פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
אהלן יגאל.
אהלן גיל, מה העניינים?
ברוך השם, אנחנו נפגשים להקלטה השלישית שלנו בפודקאסט מדברים CBT. והיום אנחנו מדברים... כן, לאט לאט. והיום אנחנו מדברים על... מה, לא שומע?
יש נגיע לפודקאסט 147.
ואז נמשיך ל-148 בעזרת השם.
נראה לי.
אז היום אנחנו ממשיכים לדבר על העקרונות לתקשורת אפקטיבית, כשאנחנו היום מתעסקים עם העיקרון השני, או השני והשלישי, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה, שזה הפילינג אמפתי והסוט אמפתי. נכון?
אז בוא נקרא לזה בעברית. אז אנחנו מדברים על אמפתיה של רגשות ואמפתיה של מחשבות.
שברנס מתייחס אליהם כאל עיקרון אחד, ואנחנו בגלל השונות מבחינים ביניהם, אבל היום אנחנו ננסה לדבר על שניהם, ואם נראה שזה, יש לנו יותר מדי מה להגיד, אז אולי בכל זאת נחלק.
טוב, למרות שהם מאוד מאוד פשוטים, כי בסופו של דבר, ברנס טועה כמובן, כי צריך להפריד ביניהם, זה נורא מבלבל, אז אנחנו מפרידים ביניהם. היום אנחנו עוסקים במגלומניה שלנו, שאנחנו מבקרים את מורנו ורבנו, מיסטר...
נגיע לנו, יום ראשון, לא נעוף על עצמנו.
יום ראשון. אז בואו נתחיל באמפתיה של הרגשות. עכשיו, אמפתיה של הרגשות זה דבר מאוד מאוד קל, כי אין לנו בכלל את זכות הבחירה. אנחנו, כל פעם שהבן אדם מולנו, אם הוא מטופל או מושא היחסים שלנו, מביע רגש, אנחנו פשוט צריכים לדווח אותו, בסדר? פשוט צריכים לדווח אותו. אז אם המטופל שלנו מראה עצב, אז מה אנחנו אומרים לו, גיל?
שחבל לנו נורא שהוא לא שמח, לא?
כן, אתה נראה לי עצוב, אתה נראה לי עצוב. אם המטופל כועס, אתה נראה לי כועס. אם המטופל מתוסכל, אתה נראה לי מתוסכל. ולכן בסופו של דבר יש רגשות שהאיש מולנו מביע וקל לנו מאוד לזהות אותם, אם הוא שמח, הוא צוחק, אם הוא מוטרד, יש רגשות שיותר קשה לנו לזהות אותם, ואז אנחנו פשוט נשאל אותו, אני אומר לו, אם אני רואה ש... הוא אומר, אני כועס עליך, אז זה קל, אתה כועס. אם הוא נראה לי אבל בוכה, ואני יכול לשאול אותו, מה אתה מרגיש? אתה בוכה? לפעמים אנשים בוכים מתסכול, לפעמים אנשים בוכים מעצב, מה אתה מרגיש כרגע? אבל כל פעם ששפת הגוף שלו, הפנים שלו, המילים שלו, העיניים שלו, מביעים דבר שנראה לנו כמו רגש, אם זה ברור לנו מה הרגש, נשיים לו, ואם לא נשאל אותו, נעזור לו להגיד לנו מה הרגש שלו. עכשיו זה חוק, אסור לנו בתכלית האיסור לפספס את ההזדמנות, לשקף לבן אדם שמולנו את הרגש שלו. עכשיו, אם אנחנו הולכים לברנס, זה golden nugget, או בעצם פתית זהב. כי כל פעם שדיברתי עם המטופל שלי על הרגש שלו, קרה משהו טוב. כל פעם שהתעלמתי מהרגש שלו, זה כשל אמפתי. בסדר, זה חמור. בסדר, ותנסו את זה. בסדר, תנסו את זה.
זה פשוט
תספור. אתה נראה לי מהוהר.
לא, אני חושב על כל מה שאתה אומר, ואני חושב שלא רק שזה נכון, זה גם מדויק. הרבה פעמים יש מקרים שהאדם שמולנו, זה יכול להיות אדם בתקשורת שלנו ברחוב, זה יכול להיות העובד שלנו, הבוס שלנו, המטופל שלנו, לא משנה. מעלה רגש אחד, ולנו יש הרגשה שמדובר במשהו אחר. הרבה פעמים, בטח כשמדובר במטופל מטפל, או בילד הורה, הוא לא יגיד לנו שהוא כועס עלינו. הוא ידבר על רגשות אחרים, ולנו יש הרגשה שמאחורי זה מתחבא גם כעס. אני מציע לנחש את הכעס הזה עם סימן שאלה, ולהראות לו שאנחנו רואים את זה.
גם. אנחנו, אם אנחנו בטוחים, נשקף, נשיים. אם אנחנו מתלבטים, נשאל, אתה כועס? אני שם לב שאתה כועס עכשיו. עכשיו, כעס הוא רגש שאנחנו רוצים לדייק אותו, כי זה לא מספיק לשאול אותו אם אתה כועס. אנחנו רוצים לשאול אותו על מה הוא כועס, האם הוא כועס על עצמו, האם הוא כועס עליי, האם הוא כועס על מישהו אחר. אנחנו רוצים לדייק את זה. אותו דבר אם הוא מאשים או אשם, או מפחד, ממה אתה מפחד. בסדר, אז אנחנו רוצים להבין במדויק את הרגש מדובר. עכשיו, דרך אגב, מאוד 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 קשה לנו עם כעס. אנחנו מאוד מפחדים ממישהו כועס עלינו. הרבה פעמים. דרך אגב, עכשיו, רגש יש לו עוד דבר, דבר שאני קורא לו היפנוזה הפוכה. כי בסופו של דבר אנחנו מפחדים מהרגש של הבן אדם ממולנו, שמה נדבק ברגש שלו. כי אם הוא בחרדה, אז אנחנו מפחדים לשאול אותו אם אתה בחרדה, כי אולי החרדה הזאת מדבקת, ואולי נעשה לו משהו שידחוף אותו עוד יותר עמוק לחרדה. אחד מהפחדים הגדולים שלנו לגבי החרדה, אנחנו מפחדים שאנשים יכולים להשתגע או למות כתוצאה מחרדה. ואז אני אומר, רגע, אם אני אשאל אותו לחרדה שלו, אולי אני אעמיק עוד יותר את החרדה שלו ויקרה משהו רע. לכן, אל תפחדו. בסדר, כי זה מפחיד לדבר עם אנשים על רגשות הפחד שלהם. בסדר, עכשיו, אם הבן אדם בדיכאון, אני יכול להגיד לעצמי, רגע, אם אני אשאל אותו על הדיכאון, אולי אני אדחוף אותו יותר עמוק לדיכאון שלו. לא. תדברו עם אנשים על הרגשות שלהם. אל תפחדו. עכשיו, זה מפחיד. אומר לכם. אני, שמטופל שמולי, כועס עליי, או כועס בכלל, אני מפחד. כי אני אומר, רגע, אולי הוא כועס עליי, אולי אני עשיתי משהו לא בסדר, אני מתחיל להאשים את עצמי, ומהפחד אני אתעלה מהרגש שלו, וזה כשל אמפתי. אז תהיו אמיצים. ומה אתה אגיד לי, כן, אני כועס עליך. אתה לא, אני כבר פה כבר 10 דקות, מנסה להסביר, אבל אתה לא מבין מה אני אומר לך. וזה בסדר. זה נפלא שהוא כועס עליי. בסדר, כי אכפת לו, והוא רוצה להעביר את המסר. ולכן אל תפחדו מהרגשות של המטופל שלכם. אוטומטית, אנחנו מתקשים לשיים אותם. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שיש גישות טיפוליות, אולי חלקכם למדתם אותם, שלא מודדים את המטופל, את המטפל, עודד את המטופל, לדבר על הרגש שלו, או אם המטופל בוכה, שמעתי את זה, והייתי מזועזע, אז לא אומרים כלום. זה נורא. אם המטופל בוכה ואתה מתעלם מזה, זה נורא. נורא והיום. זה קשר לפרטים הזה. שישאל אותו, למה אתה בוכה? האם אתה עצוב? האם אתה מתוסכל? למה המטופלים בוכים? יכולים לפקוט מעצב, מתסכול, משמחה, מכעף, מייאוש.
בכל רגע שהוא.
לגמרי. מלחץ. לכן, למה אתה בוחר? עכשיו, הרמזים שיש לנו לגבי הרגש של הבן אדם שמולנו, הם רמזים הרבה פעמים מהמילים שלו, כי אולי הוא יגיד את זה וידבר את הרגש, בסדר? אינטונציה, כי אם הוא ידבר ככה מאוד לאט ובלי כוח ובלי חשק, יש לי סיבה לחשוב שהמטופל שלנו מדוכא, הוא מיואש. ואם הוא ירים את הכל ויצרח ויצעק, יש לי סיבה לחשוב שהוא יתרגש, הוא יכעס. בסדר, אם המטופל אומר לי ככה עם האצבע, אתה, אז אולי הוא מאשים אותי. בסדר, אבל עכשיו, חברים, העיניים, אנחנו יודעים לקרוא עיניים של אנשים, גם על זה היו מחקרים דרך אגב. העיניים מדברות, אף אחד לא מבין את זה עד הסוף, אבל העיניים של בני אדם מדברות. תסתכלו להם בעיניים, ולזה נורא חשוב שמטפל טוב יסתכל בעיניים של המטופל שלי. אל תתביישו, כי עכשיו אם אתה בעצמך לא מסוגל להסתכל בעיניים של המטופל שלך, אתה לא אמפתי. עכשיו, חלק מהמטופלים שלנו יש להם חרדה חברתית, והם לא ישירו מבט. ואני מבקש מהמטופל שלי, אני לא בורח מהמבט של המטופל. ואני עושה לו מודלינג. עכשיו, אם קשה לו, אז אני אשאל אותו. אם אני רואה שקשה לו להסתכל לי בעיניים, אני לא אדחוף אותו ויחריך אותו. תסתכל לי בעיניים, כי אז אני מאשים אותו. אבל בוא ננסה להיות במצב, אנחנו מתקשרים בעיניים, וזה אמפתיה להסתכל למישהו בעיניים, שמטופל שחש בנוח איתך, תסתכל לך בעיניים, שמטופל שחש בנוח איתך, גם יחוש בנוח לכעוס עליך.
אוקיי.
ולכן, בסדר, לא לברוח מזה.
תגיד אבל יגאל, למה כל כך חשוב לשאול או לציין את הרגשות? נניח, אם המטופל שלי אמר לי שהוא כועס, אז הוא אמר לי שהוא כועס, ושמעתי שהוא כועס, עכשיו שנינו יודעים שהוא כועס, למה אני צריך לשאול אותו את זה?
אם הוא אמר כועס, אני לא צריך לשאול אותו, אני חוזר אחר, אתה כועס. אבל אני יכול לשאול אותו על מי הוא כועס, על מה הוא כועס. למה הוא כועס? אל תפחדו מהם, אל תפחדו לשאול מטופל למה אתה כועס, אל תפחדו. זה מפחיד, אל תפחדו. אז יבואו הגאונים, יגידו אל תשאל למה. תשאל למה אתה כועס, כן, למה אתה כועס? אני כועס כי אשתי, אני לא יכול לסבול את המעזמנת אותי. יופי, אני כועס עליך, כי אני בא לפה כבר פעם עשירית ולא קורה פה כלום. אני כועס כי בדרך לפה חטפתי דוח, וזה מאוד לא פייר. כי נגעתי, היה לי זה, נגעתי בטלפון, מישהו פה קיבל 1,000 שקל. והוא כועס, הוא בא כועס. אבל ראיתי את הבן אדם. ראיתי, עכשיו, אתה נראה לי כועס. כן, אני כועס. על מה אתה כועס? כתבתי דוח. מעולה. א', אני יודע שלא כועס עליי. ב', הנה, נוצר קשר, נוצר חיבור. הוא חלק איתי את הכעס שלו, ואני יכול לדבר איתו על הנקודה הזאת שהיא מאוד הכעיסה אותו, ויש לנו הזדמנות פז לבונדינג. בסדר, אני צריך לדבר על עקרון האי-פיל שלי, שמחבר את התקשורת. התקשורת האמפתית היא תקשורת רגשית. עכשיו, אנשים מפחדים לדבר על הרגשות שלהם, אנשים נמנעים לדבר על הרגשות שלהם, אנשים לא יודעים מה הם מרגישים, ועצם השיח האמפתי הוא שיח על רגשות, הוא תקשורת רגשית. עכשיו, כשתדברו רגשות, ייווצר משהו, נוצר קסם, נוצר חיבור המטורף הזה, נוצר אמון גם. כי אם המטופל מתרגל לדבר איתי על הרגשות שלו, ואני מודד אותו, ואם אני שם לב לרגשות שלו, ואני מבחין אותו ברגשות שלו, א', אכפת לי ממנו, ב', אני מקשיב לו, הוא שם לב שאני שם לב אליו, כי אנחנו רגילים מאוד להיות עסוקים ברגשות שלנו, כבני אדם, ואנחנו הרבה פעמים מתעלמים, או במודע, או בגלל חוסר תשומת לב מהרגשות של הבן אדם שיושב מולנו, בסדר? אתם רוצים להיות מטפלים טובים, אתם רוצים להיות הורים טובים, אתם רוצים להיות מנהלים טובים, אתם רוצים להיות חברים טובים, אתם רוצים להיות עובדים טובים, תתייחסו לרגשות של הבן אדם שעומד מולכם. זה כמובן לא מתאים בכל סיטואציה.
באיזו סיטואציה זה לא מתאים?
אם אני נמצא בתוך מקום עבודה, בסדר, ובתוך מקום עבודה יש לפעמים פסונים שצריך לשמור עליהם, זה לא בהכרח מתאים שתלכו לדבר עם הבוס שלכם על הרגשות שלו. אולי הוא לא בדיוק ייקח את זה בצורה שאתם מצפים. בסדר? אבל זה כן מתאים בסיטואציה הטיפולית. כי כשאדם בא לטיפול, הוא בא לדבר על הרגשות שלו. בסדר? וזה כן יכול להתאים בסיטואציה של הורי ילד.
אני חושב שגם בסיטואציה של עובד מעביד, אם אנחנו בתוך המכלול של האמפתיה, זאת אומרת, אם פנה אליי הבוס שלי, או פנה אליי עובד שלי, ואמר לי משהו, ומצאתי את האמת, פירקתי אותו מנשק, והתייחסתי גם לרגשות שלו, לא, עכשיו הוא נראה לי כועס מהבית, אלא בהקשר של האירוע הספציפי, אני חושב שזה, זאת אומרת, אני מסכים איתך לגמרי שאני לא צריך להיכנס לאנשים, לתוך החיים שלהם uninvited, אבל כשאני בתוך סיטואציה של תקשורת ספציפית, אני חושב, אולי אני טועה, אבל אני חושב שזה נכון להתייחס גם לאמפתיה של הרגשות באותה סיטואציה.
נכון. אבל שוב, אתם זוכרים, אני דיברתי את זה קצת בפודקאסט, קודם יש לנו זכות הבחירה. עכשיו, אנחנו רואים שהילד שלי כולו רותח וכועס, ואני אומר לו, אתה נראה לי כועס, והוא מתעצבן עוד יותר, ואני רואה שזה גורם לתרוק לי את הדלת, אז נבחר. בסיטואציה טיפולית תמיד תשקפו רגשות. בסיטואציות אחרות, תעדיפו לעשות את זה, אבל לא תמיד זה אפשר, ועדיין יש לכם את ה-common sense שלכם. אם הבוס שלכם הוא בן אדם שהוא לא אוהב שמדברים איתו על הרגשות, ואתם בכוח מדברים איתו על הרגשות, וזה מעצבן אותו וזה מרחיק אותו, או שהוא לא רוצה לדבר איתו כי לא נוח לו, אז בסדר, אז אל תעשו את זה. אבל בסופו של דבר, כל פעם שתצליחו לדבר עם הרגשות של האדם ליד, אתם תרוויחו מזה. דרך אגב, גם אם יתפוצץ עליכם, ונדבר על זה אחר כך אולי, יש לזה רווח ענק. כי מישהו מתפוצץ עליכם מכעס, זה לא דבר רע, זה אולי מפחיד, אבל זה לא דבר רע. אבל אל תהפכו להיות נידים או כאלה שמתחננים מאנשים לדבר איתם על רגשות שלכם, כי יש אנשים שזה קשה להם. אבל אני מדבר ברמה של תקשורת בין אישית במקום העבודה. בסדר? אז פה בקטע הזה, תבחרו, אבל אם בתוך הקליניקה, למטפלים שמנחם, כי בן אדם בא לטיפול, בא לדבר על רגש, כל פעם שלא דיברתם רגש, פספסתם את זה, בסדר? פספסתם את זה. גם עם הילדים שלכם, אתם רוצים ללמד אותם לתקשר אתכם ברמה הרגשית. אלה מנער המתבגר, זה מוציא אותו מדעתו, אז תוותרו לו לפעמים, אל תקחפו, כי תקחפו עליו את האלמנט הזה. אבל תראו שזה עובד כמו פז, בסדר? זה עובד כמו פז, צריך לדבר על העיקרון הבא של האמפתיה של המילים.
רגע, לפני האמפתיה של המילים, אני הייתי רוצה שנייה להחזיר אותך לעיקרון הראשון או לסתר. אתם, אנחנו כל הזמן מדברים על המספרים, אנחנו מדברים עכשיו על העיקרון השני, בפרק הקודם דיברנו על העיקרון הראשון, מה המשמעות של הסדר?
זה שאלה מאוד מאוד טובה. אין משמעות לסדר, אבל יש משמעות להשתמש בכל העקרונות. בסדר? ואחד מהדברים הטובים שהסדר עושה, זה שזה מזכיר לנו לדבר על כל העקרונות. כי אם אנחנו, סתם דוגמה, מאוד קל לנו לשקף לאדם את הרגשות, אבל לא קל לנו לעודד אותו, לא קל לנו לשאול אותו, לא קל לנו להסכים איתו, זה לא מספיק טוב. לכן אני מאוד מאוד רוצה שתקפידו לעשות את כולם. דרך אגב, כשאני מלמד אינטייק את הסטודנטים שלי, אז אני בשאלון אינטייק מחייב אותם, אחרי כל שאלה של אינטייק, לשים נקודת אמפתיה, בחירתם, ולא תמיד את אותה נקודה. בסדר? ולכן תשלבו את נקודות האמפתיות בכל שיח שיש לכם מבני אדם, ותשתדלו להרבות מהם, אבל גם להשתמש בכולם, מ-1 עד 6, בסדר? נורא נורא חשוב.
אז לא אתה אומר, אין שום משמעות לסדר בפני עצמו.
אין משמעות לסדר בפני עצמו, אבל יש משמעות להשתמש בכולם.
בכולם.
אם המטופל מרגיש, או מדבר על רגש שאלות, או אם המטופל בא עם משהו לעומתי, תסכימו איתו. אם המטופל, אם אתם מרגישים משהו, תדברו את הרגע שלכם, שיש הזדמנות לעודד את המטופל, לא כצ'יר, נדבר על זה אחר כך. תעודדו אותו, ותקפידו לשאול אותו, מה חשבת, מה הרגשת, למה ומה המשמעות. תשתמשו בכולם, אבל לא רק באחד, ולכן הסדר הוא חשוב. ותוודאו שאתם זוכרים לעבוד עם כולם, ואם אפשר על פי הסדר, וזה עובד לכם נפלא, לא חייב. בסדר? אבל תעברו, אבל תעשו את כולם, כי אחרת זה לא אמפתי.
בהקשר הזה של הסדר, אני כשאני משתמש ואני משתדל להרבות להשתמש בכלי, הדבר היחידי שאני מנסה להקפיד זה לשאול את השאלה שלי בסוף. כך אני מעביר את זכות הדיבור לאחר אחרי שהשתמשתי בכל העקרונות. לא תמיד עובד, אבל בדרך כלל כך אני מנסה.
מצוין. אבל תרבו לשאול. אם הוא מדבר על מחשבה, תשאלו אותו מה הרגשת. הוא מדבר על רגש, תשאלו אותו מה חשבת. בסדר? או אתה מרגיש רגש, מה חשבת, איזה מילים עברו לך בראש סביב הרגש הזה? ותרבו לשאול, אתם כמטפלים, אם אנחנו הולכים על הסטינג הטיפולי, על תקשורת יעילה בטיפול, או תקשורת אמפתית בטיפול, מאוד טוב שתשאלו, דברו פחות. בסדר? הדבר היחידי שטוב שדברו זה על הרגשות שלכם, אם אתם מרגישים משהו, אייפיל, דבר תחבור על עיקרון 3, או פודקאסט הבא. אבל רוב התקשורת שלכם עם האדם מולכם זה שאלות מנחות. זה שאלות מאוד פשוטות. למה? מה המשמעות? מתי זה קרה? עם מי? מה הרגשת? מה חשבת? איזה מילים עברו לך בראש? איזה רגש היה לך באותה סיטואציה? זהו. לא צריך שום דבר אחר.
אמת לא שאתה נותן לי רעיון לפודקאסט מצוין בסוף הסדרה הזאת על ה-4Ws.
נכון.
זה מה שאמרת עכשיו. כן, ובהחלט, בסשן טיפולי, כמעט כל משפט שלי, אולי למעט הפסיכו-חינוכי, כמעט כל משפט שלי נגמר בסימן שאלה.
לשאול, לא לשדר. בסדר? לשאול. הדבר הכי של שדר, היפיל את הרגע שלי, תכף ניכנס לזה. אבל לא לשדר. והשאלות הן סופר חשובות, ואתה משלב אותן תוך כדי כל הזמן. בסדר? וברשותך נעבור לעשות אמפתי?
כן, בהחלט. אז דיברנו על הפילינג אמפתי ודיברנו על המשמעות או חוסר משמעות של הסדר. אגב, אני רוצה לשאול אותך, תבחר אם לענות אחר כך או תוך כדי שאלה נוספת. בסוף הפגישה הקודמת, בסוף ההקלטה הקודמת שלנו, הזמנו את המאזינים שלנו לתרגל את העיקרון הראשון. ואנחנו נרצה להזמין אותם לתרגל עכשיו את העיקרון השני, ופה מעניין אותי לדעת אם אתה חושב שיהיה נכון לתרגל את 1 ו-2, או רק את 2. אבל זו אולי שאלה שקצת מקדימה את זמנה.
אני מתרגל כל הזמן גם את 1 ואת 2, ואת 3 ו-4 ו-5 ביחד. אבל תכף נגיע לזה, אבל כרגע הסכמה לנסות הזדמנות, וגם שתרגלו כמובן את השיקוף של הרגשות. אם מישהו מולכם מביע רגש, או שתגידו לו את הרגש שנראה לכם, או שתשאלו אותו, או אחרי שתעודדו אותו לדבר על הרגשות שלו, תגידו, תקפידו לוודא שהוא שמע על ידי זה שאתם אומרים לו את שם הרגש. בסדר, אתה נראה כועס. מאוד כעסתי על אמא שלי, כעסת על אמא שלך. אני שונא את המורה שלי, אתה שונא את המורה שלך. בסדר? אני עכשיו לא יכול, אני נורא לחוץ, אני לא יכול לשבת, ואתה רואה אותו מתזל, אתה מאוד לחוץ ואתה מתזל. תשקפו, תחזרו על הרגש של הבן אדם שמולכם במילים. בסדר? במילים, כי אז הוא מבין שאתם קולטים את המצב הרגשי שלו. ונוצר פה החיבור הזה. בסדר? נורא חשוב. אל תפספסו. כל פעם שבן אדם מרגיש משהו ואתם קולטים אותו, אז חשוב שתשקפו לו את זה. בסדר? אל תפספסו. עכשיו בואו נעבור לאמפתיה של המחשבות או של המידע. הטריק לאמפתיה זה לדבר עם המטופל במילים שלו. אם אני חושב שמעתם את אחד הפודקאסטים או הייתם בוובינר שלי, או אני מדגים את זה לפעמים בדגמות טיפול, אני בקושי משתמש במילים שלי בתוך תהליך של טיפול. כמעט ולא. תהליך אמפתי זה לדבר עם המילים של המטופל. עכשיו, ולכן, כמו טוקי, המטופל אומר מילים משמעותיות או מרכזיות שקשורות לבעיה שלו, תחזרו עליהם. תשתמשו במילים שלו, עכשיו תרשמו, אני בפגישה טיפולית רושם כמעט כל מילה שהמטופל אומר. אני זוכר, אני יודע לכתוב את זה מאוד מאוד מהר, ואני הרבה פעמים מקריא מתוך הכתוב, עכשיו הרבה פעמים אני חוזר על המילים של המטופל כמה דקות אחר כך, או אפילו חצי שעה אחר כך בתוך הטיפול. אבל תקפידו להשתמש במילים של המטופל כל הזמן, כל פעם שתכניסו מילים שלכם, אתם בקשר אמפתי. כי אתם שיפוטיים. אני מדבר על מטפלים עכשיו, אחר כך בהמשך נוכל לקחת את זה גם לקרונות של תקשורת יעילה. אבל למטפלים יש שלושה חוקים שאני תמיד מקפיד עליהם. א', מטפלים אסור להם להיות יועצים, בסדר? כי כל פעם שאתם יועצים אתם לוקחים אחריות. ב', אסור לכם להיות שיפוטיים, עכשיו כל פעם שתשתמשו במילים שלכם תהיו שיפוטיים, ותמיד להיות אמפתיים, תמיד להשתמש בחמשת הקרונות שאנחנו לומדים עכשיו. ולכן, ככל שתקפידו להשתמש במילים של המטופל, כן ייטב. ואם המטופל אומר, אני שונא את אמא שלי ואני רוצה להרוג אותה, בסדר? תשתמשו במילים של המטופל, אתה שונא את אמא שלך, אני מסכים איתך שאתה שונא את אמא שלך ואתה רוצה להרוג אותה. בסדר? ואז תשאלו אותה, למה אתה רוצה להרוג את אמא שלך? כי היא מכעיסה אותי. מה כל כך מכעיס אותך אצל אמא שלך? כי היא לא הוגנת והיא תמיד מעדיפה את אח שלי עליי, והיא תמיד מזניחה אותי והיא לא שמה לב אליי. אז אני מבין שאמא שלך לא שמה לב אליך. כן, היא לא שמה לב אליי לעולם. אז הבעיה שאנחנו מדברים עליה עכשיו שאמא שלך לא שמה לב אליך? כן, אמא שלי לא שמה לב אליי. וזה מאוד 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 מכעיס אותי. כי היא לא רואה אותי. היא לא רואה אותך. וזה שיח אמפתי, כי אני חוזר על המילים שלו. אני לא אומר לו, למה אתה חושב שאמא שלך לא רואה אותך, או לא אמא שלך באמת רואה אותך, ואתה סתם כועס עליה. זה מילים שלי, זה אג'נדות שלי, ופה הוא התרחק ממנו. אבל בדרך שאני כרגע הסברתי לכם, אני עובד עם המילים של המטופל, אני חוזר אחרי המילים המרכזיות שלו, כמו טוקי, אבל זה מיומנויות, וזה דורש תרגול. ואז המטופל...
שזה לא יישמע כמו טוקי.
נכון.
אני מסכים עם כל הקונספט, אבל שזה לא יישמע כמו טוקי, כי זה מעצבן.
אבל תעשו את זה בלי להצבן, אבל ברגע שאתה חוזר אחרי המילים המרכזיות שלו, לא כל מילה, יש מילים שאין טעם לחזור עליה, כי הן לא מעניינות, אבל אם זה המילים המרכזיות, אז קורה משהו, המטופל מבין שאתה מקשיב לו, ואני בודד לו, כי אחרת אם אני בא עם המילים שלי, אני מקשיב לעצמי, לא. ולכן תשתדלו כמה שיותר לעבוד עם המילים של המטופל, ואם זה מילים שלכם זה רק שאלות, בסדר? ואם בטעות תחפתם מילים שלכם, תתעצלו 1,000 פעם. אני אומר, אני לא בדיוק זוכר מה אמרת, ואני עכשיו אומר את זה במילים שלי. תשמעו את זה בחלק מהדברים שאני שמצאים באינטרנט. אני מתנצל, ואז אני מבקש מי שיחזור. אז הוא אומר לי, כן, לזה התכוונתי, ואז אני חוזר על זה. תעבדו אך ורק עם המילים שלו. עכשיו, המילים שאנחנו חפשים זה אותן מחשבות אוטומטיות שליליות ואותן מחשבות שליליות. בסדר? הייתי בעבודה, היה לי יום נורא. והבוס שלי צרח עליי, הוא היה נורא נורא לא מרוצה ממה שעניתי לו. בסדר? אז אני אחזור, הבוס שלך היה נורא נורא לא מרוצה ממה שענית לו. ואיך הרגשת כלפי זה? זה מאוד מאוד מלחיץ אותי, כי אני חושב שהוא הולך לפטר אותי. הוא הולך לפטר אותך? כן, כן. הוא באמת הולך לפטר אותי. ומה אתה מרגיש כלפי זה? אני נורא נורא מפחד מזה, כי אני אוהב את העבודה הזאת. אתה אוהב את העבודה הזאת. וואו. והבוס שלך כרגע הולך לפטר אותך. למה אתה חושב שהוא הולך לפטר אותך? ופה אנחנו נכנסים, אני מכניס למה, אבל אני משתמש במילים שלו, הבוס שלי הולך לפטר אותך. עכשיו, רוב הסיכום שזה פנטזיה, כי הבוס שלו בכלל לא הולך לפטר אותו. הבוס שלו כעס אליו, הוא יצבן אותו, הוא יחר לעבודה, ואחר כך הוא התחצף. בסדר? אני אספר אירוע אמיתי ממישהו שאני מכיר אותו. אז הבוס שלו כעס אליו, הוא לא הולך לפטר אותו, הוא פשוט כעס אליו, כי הוא יחר לעבודה, וגם התחצף, הוא ענה לו. בסדר? והוא גם ערך אותו. ולכן, אני לא אגיד לו, נראה לי שמרחת את הבוס שלך, בגלל זה הוא כעס אליך. לא. אני אמשיך לשאול אותו, ובסופו של דבר הסיפור הזה יצא. הוא אומר, כן, איחרתי לעבודה. כי לא הצלחתי לקום בבוקר. ואז הוא כל פעם מתעלק עליי. הוא כל פעם מתעלק עליך, שאתה אומר, כן, הוא לא מבין אותי. הבוס שלך לא מבין אותך? ובאיזה שעה הגעת לעבודה? 9. באיזה שעה אתה אמור להגיע עבודה? 8. וכן, כל פעם שמגיע ב9 הוא כועס עליי. או, כל פעם שאתה מגיע ב9 הוא כועס עליך? בסדר? ולמה אתה חושב שהוא כועס עליך? כי הוא רוצה שעובדים יגיעו בזמן. בסדר? הוא רוצה שעובדים יגיעו בזמן. למה אתה חושב שהבוס רוצה שהעובדים יגיעו בזמן? כי כך וכך, בסדר? ופה אנחנו בתוך התשאול הזה, מתחילים להבין מה קורה שם. בסדר? עכשיו אני אגיד לו, אל תאחר, זה לא טוב לאחר, הוא כועס לך כי אתה מאחר, זה מילים שלי.
אז פה לימדת את החברים שלנו עוד משהו שהוא חשוב, לשאול שאלה ולנוח, מה שנקרא.
נכון.
שזה אולי לא חלק מעקרונות, מששת עקרונות האמפתיה, אבל זה עיקרון אמפתי מאוד מאוד חשוב, לשאול שאלה ולנוח, לחכות לתשובה ולא לראות צרור של שאלות.
נכון, לחכות תשובה, לא לראות צרור של שאלות, לגמרי, וגם לשאול שאלה, אבל אם, תוך כדי שאני חוזר על המילים שלו, אני לומד לכם את עקרונות, את עקרון ה-thought empathy. עקרון thought empathy זה לחזור למילים שהם תוכל למחה עם שאלה, או לפעמים רק לחזור אחריהם, אמא שלי שונאת אותי. אמא שלך שונאת אותך. בסדר? כן! ופה לחזור על המילים המרכזיות. בסדר? אתה עכשיו נחזור לפילינג, אתה נראה לי ממש כואב עכשיו. כן, אני ממש כואב, כי זה לא הוגן. זה לא הוגן. מה לא הוגן? זה לא הוגן שהיא לא מתייחסת אליי ולא שמה לב אליי. אז זה לא הוגן שהיא לא מתייחסת ולא שמה לב אליך. ומה אתה מרגיש כלפי זה? אני מרגיש מאוד מאוד רע עם זה, ואני נורא מקנה באח שלי הקטן, שהיא כל הזמן מתייחסת אליו, אז אתה מקנה באח שלך הקטן. עכשיו, אבל אנחנו הולכים במילים ומשתמשים במילים שלו. כל הזמן להשתמש במילים של המטופל, ואז המטופל יודע שאני מקשיב לו, ואני באמת מקשיב לו. עכשיו, אם אני בא עם המילים שלך, לא, עכשיו, אני מכיר אותו, הוא באמת ילד, אני יודע שהוא גם, יש לו בעיה של אוטיזם, נכון? לא, רע מאוד. אז אני שיפוטי, אני בא עם המילים שלי. עכשיו אני מכיר את האמא שלו, ואני יודע שיש לה ילד אוטיסט, ואני יודע שהיא מתקשה עם הילד האוטיסט, ונורא קשה לה עם הקנאה של האב, וזה נורא מכעיס אותה, והיא עייפה בסוף היום. אני יודע את הכל, כי פגשתי את האמא הזאת לפני כן. אבל אני לא יכול להגיד את זה למטופל שלי, כי זה נורא יעצבן אותו, ואני השיפוטי, זה מילים של האמא שלו. אני רוצה לעבוד עם המילים שלו, במחשבות שלו, כי אחרת יתנתק ממני, ואז נכנס לאותם כיפי ידיים, ואני מסכים איתו שמאוד מאוד קשה לו, כי אמא שלו מעדיפה, והוא יגיע בתוך השיח איתנו, ונחזור מספיק מילים על מספיק פעם על המחשבות שלו, ועל הרגשות שלו, ונשאל אותו נכון, הוא יגיע למסקנה, הוא יספר כי אח שלי אוטיסט, והוא באמת משתולל בסוף היום הוא עייף, ואמא נורא נורא עייפה, ואני לא צריך לעשות יותר מזה שום דבר, אבל אם אני אומר לו את זה, זה רע מאוד, כי זה קשר אמפתי, זה אג'נדה של אמא שלו, זה אג'נדה שלי, ועכשיו, אם הוא לא מגיע לזה, זה בסדר, אני לא מכריח אותו לגלל, אני תקשורת אמפתית איתו. אבל לרוב אם אני אשאל נכון, ואני אעבוד רק עם המילים שלו, הוא יכול להגיע למסקנות, שיעזרו לו גם, בסדר? אנחנו נראה כרגע רק על אמפתיה, אנחנו לא באים לעזור, אנחנו באים להקשיב לו. אבל הוא בא, הילד הזה, הוא בא לפרוק, כי יש פה עוד מבוגר בעולם כרגע.
זה היה דגש חשוב מאוד ששווה להדגיש, יגאל. באמפתיה אנחנו עוד לא באים לעזור. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להדגיש, כי אנחנו גומרים את, את ההקלטה של הפרק הזה, כמו הפרק הקודם, כמו אולי גם הפרק הבא, ובעצם עוד לא התחלנו לטפל. אנחנו בסך הכל מייצרים אמפתיה. הטיפול יבוא אחרי שנהיה שם. אז זה, זה נאמר כאילו, דרך אגב, זה מאוד מאוד חשוב לדעתי.
אז א', זה מאוד חשוב. ב', אני רוצה לדון על בסך הכל מייצרים אמפתיה. האמפתיה זה לא בסך הכל, זה נורא נורא חשוב. וזה לפעמים חלק גדול מהטיפול, וזה מאוד מרכזי בהצלחת הטיפול, זה לא בסך הכל, זה סופר חשוב, אבל היה לנו לדבר כלים, ועם זה אני מסכים איתך גיל, באמפתיה, כי אם אני ואתה, יש לנו אוזן מאוד מאוד חדה למחשבות אוטומטיות שליליות. כולם שונאים אותי, גם אמא שלי וכולם שונאים אותי. אנחנו ישר יודעים שזה הכללות, וקפיצה למסקנות ותיוג אישי, ויש לי את האוטומט להגיד לו, לא, זה לא נכון שכולם שונאים אותך. איזה שטויות, יש אנשים שאוהבים אותך, זה נראה לי עיוותי חשיבה. זה לא, לא באמפתיה.
לא.
בסדר? לא באמפתיה. באמפתיה כולם שונאים אותך. וואו. למה אתה חושב שכולם שונאים אותך? כי אני מגמגם ונוזב, ואני לא, אני כזה דפוק. אתה כזה דפוק, אתה חושב שאתה כזה דפוק. ובגלל זה כולם שונאים אותך? כן, כן, בגלל זה כולם. רוצים לי כי אני דפוק, בסדר? ומה אתה מרגיש כלפי זה שאתה דפוק? אני מאוד מאוד רע לי עם זה. ואני דפוק בגלל אמא שלי הזאת, כי אף פעם לא שמה לב אליי ותמיד הזניחה. סתם אני, בסדר? ולכן בסופו של דבר, אני לא בא ואומר לו, כרגע כולם שונאים אותי, יש שם את כל עיוותי החשיבה. בסדר? ואחי, יש לה הפרעת ערך, ובוא נפתור אותה בקלות עם הכלים הנפלאים של הסיבות. לא. לא בשלב הזה. בשלב הזה אני מקשיב לו, כי זה נורא חשוב, תעשו את זה. עכשיו, תראו איך אתם תחשפו מהר מאוד את כל הסכמה שלה, יש את אמונות היסוד שלו, את הנחות הביניים, אנחנו נגיע לזה, את החוקים שלו, את הכללים, את הציפיות המוטות שלו, את החשיבה האוטומטית, אבל בואו נשום את זה עכשיו, ונחזור אחרי זה, שפת אמפתי זה לחזור אחרי המילים, כולם שונאים אותך. כן, כולם שונאים אותי, וזה לא הוגן. זה לא הוגן שכולם שונאים אותך. זה השיח, בסדר? וזה אמפתיה, כי אני חוזר אחרי המילים, ואז הוא יודע שהקשבתי לו, בסדר? ונוצר משהו. והוא כועס, זה מאוד מאוד מכעיס אותך, מאוד מכעיס אותך שכולם שונאים אותך. כן, זה מאוד מכעיס אותך, זה לא הוגן, זה לא הוגן, זה ממש לא הוגן שכולם שונאים אותך. זה המילים שלו, נכון, זה מאוד לא הוגן. הנה, הבנתי אותו, התחברתי אליו.
בדיוק, כן.
הבנתי אותו, ראיתי אותו, הבנתי את הבעיה שלו. כי הבעיה שלו, שהוא כועס על זה שכולם שונאים אותו. זה הבעיה שלו.
אנחנו נתנו את ההזדמנות גם להסכים וגם לשקף רגשות.
זה לא נכון שכולם שונאים אותך, אין בן אדם בעולם שכולם שונאים אותו, אני חייב להגיד את זה, זה אוטומט שלי, אבל אני נכנסתי לכיפו די אדם, לא הסכמתי אותו, הצבנתי אותו, הרחקתי אותו, אומר לי עוד מבוגר כזה מהזמן שלא מקשיב לי, וזה ממש שם, כי כל המבוגרים שהוא פנה עליהם, הסיפור כולם שונאים אותך, עכשיו אני שואל להודיע אותו, פוצי מוצי, לא כולם שונאים אותך, זה לא נכון, אתה כזה מאמי מתוק, וואו, ומה זה שיפוטי מעצבן? עכשיו הוא באותו רגע כועס, כי הוא מאמין שכולם שונאים אותו. עכשיו יש לו בעיות, יש לו אחותיסט, זה הכל סיפורים אמיתיים דרך אגב שאני מעדה. יש לו אח שסובל על הספקטרום, שסובל מאוטיזם, ההורים שלו מותשים, הוא ילד חמוד, כבר לא ילד, הוא כבר בן 16 הדבר הזה, אבל הוא מרגיש שכל העולם שונא אותו, והעולם מקום לא הוגן. כי גם הוא מתקשה חברתית, וגם יש לו אחותיסט, שההורים שלו נותנים לו המון תשומת לב, הוא מרגיש מוזנח. וחלק גדול מהחשיבה שלו היא חשיבה אוטומטית שלילית. הוא ילד מוצלח, הוא גם נראה טוב, הוא גם די אהוד, הוא גם ספורטאי. ואין לי המון תכונות, אבל אם אני אומר לו את זה כרגע, גמרתי את הטיפול, איבדתי אותו. איזה שטויות, אתה ילד שנראה טוב, אתה ספורטאי.
הצטרפת למחנה ההורים.
נכון. עכשיו הוא לא רואה את זה, הוא רואה שכולם שונאים אותו, הוא רואה שהחיים שלו זבזבל כי יש לו אקסוף שזובל מאוטיזם. הוא מרגיש שההורים שלו מזניחים אותו. חלק מהדברים גם נכונים חלקית, בסדר? ולכן, בשלב של האמפתיה, אני מקשיב ואני חוזר, ואז נוצר החיבור שיאפשר לנו אחר כך לעזור לו עם כלי ה-CBT הנפלאים, כדי לשנות את סגנון החשיבה שלו, ולעשות לו חשיפות, ולתת לו כלים נפלאים, כי הוא לא חייב להסתובב בעולם כל כך אומלל, ולד מוצלח, עם סיכוי הצלחה
מאוד. אתה יודע מה אומר ברנס על אמפתיה?
מה?
ברנס אומר על אמפתיה שזה insufficient necessity. אין נכון. טיפול בלי אמפתיה, אבל אמפתיה זה לא מספיק. אנחנו, נכון. וזה ככה מתכתב עם, עם בסך הכל של מקודם.
טוב, אנחנו תכף צריכים לסיים את הפודקאסט הזה. אני רוצה לדבר על, לסכם. עשינו הסכמה, עשינו אמפתיה של רגשות, שאני משקף למטופל כל הזמן את הרגשות שלו. עשינו סוט אמפתי, שבעצם אני חוזר על המילים המרכזיות של המטופל, אבל אני עובד רק עם המילים של המטופל. בסדר? בפודקאסט הבא ניכנס ל-I feel, ואני מניח שגם ניכנס לליטוף, או לאותו עידוד.
נתרגל קצת, נעשה קצת סימולציות בינינו.
אפשר לתרגל, לעשות סימולציות. איך ברנס אומר, אנחנו ניקשר. אחד הדברים שאנחנו לומדים זה שאנחנו רוצים להיקשר בפורמטים. אני רוצה לדבר על סדנה, שכרגע אנחנו עובדים עליה, סדנה דו-יומית, חמישי-שישי, שתהיה בשפעים. אנחנו נשלח לכם פרסום לגבי זה, ובסדנה הזאת אנחנו נתחיל לתרגל את הכלים הבין אישיים, נתרגל גם את כלי האמפתיה, ונלמד את החץ האנרכי הבין אישי, שהוא כלי מטורף לחשוף בעצם ולטפל בנושאים שקשורים ביחסים בין נזוג, בין ילדים והורים, וכו וכו וכו. אז אני אזמין אתכם לבוא לסדנה הזאת. ללא שום קשר, אנחנו גם נעשה פעם בחודש הדרכה מסודרת, שתתמקד גם בכלים המפלאים האלה וגם ביחסים, ואנחנו נתחיל להזרים לכם את הפרסומים לגבי הדברים האלה, אם כמובן תרצו לבוא. עוד משהו, גיל, בשתי דקות האחרונות שיש לנו.
אתה שואל או אומר?
אני שואל. אבל גמרתי מה להגיד, דיברתי יותר מדי, לא הייתי אמפתי.
אני רק רוצה לברך את מי שהצטרף אלינו, נרשמו עוד לא מעט מאזינים חדשים, שאני מקווה שגם באמת יאזינו, אז זה תענוג גדול, וחברים, תשתפו ותשאלו שאלות, ותשתפו ותשאלו שאלות, לא יודע מה יותר חשוב, כנראה שניהם, ואנחנו נתייחס אליהם בהחלט, בהקלטה הבאה שלנו אנחנו נעשה סימולציות כדי באמת להדגים את השימוש בכלים שכבר תרגלנו סביב האמפתיה, וניפגש בפרק הבא, בפרק הרביעי.
יופי גיל, תודה רבה רבה על הארגון והתמיכה בפודקאסט המדהים הזה. אתה מתחיל להיות כבר מומחה, ראיתי שאנחנו כבר ב-iOS, עוד יום אחד נהיה בגוגל, ויופי, כל הכבוד, באמת, אני מאוד מאוד מאושר, ובאמת שתכו לנו פידבקים, שאלות, מענות, טרוניות, נשמח להתחיל להתייחס גם לשומעים שלנו.
חשוב, כן. להתראות חברים, ביי ביי.